לאמירת דברים לזכרם ולעילוי נשמתם, נשמותיהם של האלפים והרבבות של הקורבנות הקדושים שמסכו נפשם על מזבח תקומתו של עם ישראל בארצו שמתמשכת כבר מלפני קום המדינה, ממאורעות תרפ"ט ולפני כן, דרך המחתרות, מלחמות ישראל, פעולות האיבה. רובם לא מוכרים לנו, אנחנו יודעים שהיו רבים שאפילו ירדו מהספינות שבהם הם נמלטו מארצות אירופה אחרי השואה הנוראה, הגיעו לארץ, ישר יצאו לשדה הקרב עם נשק שהם לא ברור שיודעים להפעיל אותו, ושם הם נפלו. יש מהם גדולים, תלמידי חכמים קדושים, דמויות מופת, שחלקם כן מוכרים לנו, וכל אחד ואחד נשמה מיוחדת, בעלת מעלה גדולה, וכולם מתקיים, אמר הגמרא בבבא בתרא, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתה. אני חושב שראוי להקדים את הדברים החשובים שלימד אותנו מרן ראש הישיבה, מוזכרים בסוף ספרו, ש... יום הזיכרון לא נכון להתייחס אליו כאיזה יום של אבל וצער, כמו שמקובל בקרב הציבור כולו. בכלל הזכרה בעם ישראל זה לא חזרה לשיבת ימי האבלות, אלא זה יום מציין את הנשמה הקדושה היקרה, מה שאפשר להוסיף בעילוי נשמתה ומה אנחנו יכולים ללמוד ולהמשיך את מעשיה. בוודאי שאותם הנשמות המיוחדות הללו הן שוכנות תחת כיסא הכבוד, הן נמצאות בעולם שכולו טוב. עוד כתב שם ראש הישיבה, וזה דבר מפורסם, ששואלים את הנשמה לפני שהיא יורדת לעולם במה היא בוחרת, באריכות ימים בינונית או במיעוט ימים איכותית וחשובה. וייתכן שבאמת אותן הנשמות המיוחדות שאנחנו מכירים אותן, שהיו מיוחדות למרות שחייהם נגדעו בתחילתן, אבל הם בעצם מילאו את שליחותם, את תפקידם, באופן היפה והגדול האפשרי. מה כן עיקרו של יום? זה ההתכנסות שלנו כולנו, עם ישראל כולו, כמשפחה אחת, להכיר במערכה הגדולה האחת, שבה כולנו חברים, כולנו מחוברים, ובהם כולנו ממש שייכים לאותן הנשמות, אנחנו כולנו יחד איתן שייכות למהלך המופלא הזה של מצוות כיבוש ארץ ישראל, שמתקיימת דרך כל המערכה הזאת במלחמה ובהתיישבות ובכל מקום שהעם ישראל מציב את כוחו ומיישב בארץ הזו. בזה כולנו חזית אחת, וכולנו צריכים להתמלא בהכרה של השליחות המיוחדת שאנחנו כולנו קוראים לה, שבעצם כל מהלך יישוב הארץ נחשב למהלך של קידוש השם, לא רק בגלל הסיכון וההתמודדות שהדבר הזה מחייב, כך סידר לנו הקדוש ברוך הוא, כי גם משום שעצם המהלך הזה שעם ישראל נאחז בארצו אחרי 2000 שנה שהיה מנותק מנה ורחוק, הוא מכונה ביחזקאל למדבב קידוש השם גדול. בעצם זה שעם ישראל שהיה נחשב לחילול השם גדול ונורא בזה שהוא היה מפוזר בין העמים ומושפל, שהוא מתכנס וחוזר לארצו ומקים את ריבונותו באופן מתחזק והולך, זה מהלך של קידוש השם עצום. ריבונו שם סיבב שהקידוש השם הזה מחייב מחיר קשה, אבל המחיר הזה הוא חלק מתעצומות הנפש והגודל שריבונו של עולם תובע מאיתנו בדברים גדולים. וכאן המקום קצת להרחיב במצווה העיקרה של קידוש השם. וכך כותב הרמב״ם, מצוות עשה תת, עניין זאת המצווה אשר אנחנו מצווים לפרסם האמונה הזאת האמיתית בעולם, שלא נפחד בהזק שום מזיק, אף על פי שבא אלינו מכריח גובר יבקש ממנו לכפור בו יתעלה, לא נשמע ממנו אבל נמסור עצמנו למיטה וכולי. זאת היא מצוות קידוש השם המצווים בבני ישראל בכללם. הוא מזכיר פה שהיה חילול השם גדול בזמן נבוכדנצר הרשע, כשגזר להשתחוות לצלם, השתחוו כל העמים בישראל בכלל, ולא היה שם מקדש שם שמיים, חוץ מחנניה, מישאל ועזריה, שזה היה מין חילול השם כללי. מזכיר הרמב״ם עוד את לשון הספרה באמור, שם אחרי הפסוק, נקדשתי בתוך בני ישראל, כותב הספרה, על מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים, כך הפסוק מסיים שם, מזכיר את יציאת מצרים, על מנת כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על מנת שתקדשו שמי ברבים. זה שייך רק בעם ישראל, רק עם ישראל נדרש על זה, אומות העולם לא שייך לצוות על כך. כותב הנציב מסביר את הנקודה הזו, בסוף עקדת יצחק כתוב, כי ברך ברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים. אומר הנציב, מה הכוונה הרבה ככוכבי השמיים ככל אשר על שפת הים? לא ייתכן שהכוונה לריבוי כמותי, כזה לא היה הפסוק מעריך ונותן שתי דוגמאות, כוכבי השמיים ככל אשר על שפת הים, אלא הכוונה כאן לריבוי איכותי. כך כותב גדולת הנפש. אמנם כאן התברך זרע אברהם במצוות קידוש השם. כי ישראל מצווים על קידוש השם, אומות העולם לא מצווים על זה. מסביר את זה הנציב, שהרי בעקדת יצחק נדרש היה אברהם אבינו למסור את בנו לעקדה על, על, על רצון השם. לכל התביעה הזאת שייכת ביחס בין אב לבן, בגלל שאנחנו בנים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אבינו, הקדוש ברוך הוא יכול לדרוש, אב יכול לדרוש מבנו מה שהוא בעצמו היה עושה לבנו. כיוון שפה אברהם אבינו היה נכון אפילו למסור את, 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 את בניו על, 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 על רצון השם, כן התגלה היותנו בנים לקדוש ברוך הוא היא יותר דומיננטית. אם כן, פה נחשף שהקשר שלנו לקדוש ברוך הוא זה קשר של אב ובנים יותר עמוק מכל דבר. ולכן פה, אדם, כמו שאדם לא יבקש מחברו שיקטע את ידו כי הוא רוצה לחיות, אדם לא יכול לדרוש דבר כזה מחברו, אבל בנו הוא יכול לדרוש מה שהוא עצמו היה יכול לעשות בשביל בנו. ככה הקדוש ברוך הוא מצווה את בניו, שמא חלקו יתברך נושא מלכותו למסור נפשם בעד שמו וכבודו, שהוא חייב כביכול, כדכתיב, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. אומות העולם במנותקים מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מצוות קידוש השם מבטאת את אותה נקודת אהבה עמוקה שבעמוקות, שהיא נקודת החיבור שלנו אל הקדוש ברוך הוא. ובעצם היא מקיפה את כל התורה כולה. במובנים מסוימים, קידוש השם, נכון, יש את המצוות המיוחדות, שבהם המצבים המיוחדים שאנחנו נדרשים למסור את הנפש, אבל בעצם יהודי צריך לעשות הכל מתוך מסירות נפש. כמו שהמושג מסירות נפש, שהוא בעצם מושג מרחיב את המושג הזה של קידוש השם, מסירות נפש, אז זה מוזכר בגמרא בברכות דף כף. אמר לי הפאפה לאביי, מה ישנה ראשונים, המוראים הראשונים, דמתרחש לו ניסה, ומה ישנה ענן דלא מתרחש לו ניסה. המוראים הראשונים היה הקדוש ברוך עושה להם נס כשהם היו מתפללים. לנו הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים. אם משום תנוי, אם זה משום שהם היו גדולים מאיתנו בתורה, בשני דרב יהודה, כולי תנוי בן זיקינב, בשנותיו של רב יהודה, כל עיסוקם בסדר נזיקין. וענן כמתנינן שיטה סדרי, אנחנו לומדים שישה סדרים. ולעומת זאת, וראיה, כי אב אמת רב יהודה באוקצין, שרב יהודה היה מגיע לסדר קודשי מסכת אוקצין, האישה שכובשת ירק בגדרה, ואמרי לה זיתים שכבשן בתרפיין, אמר רביות דרב ושמואל כחזינה אחה. זאת אומרת, כאילו דברים עמוקים שאין לו מספיק השגה בהם. וענן כמתנינן באוקצין, תלי שר מטיבטה. אנחנו שונים מסכת אוקצין 13 ישיבות. זה במדרגת התורה, אי אפשר להגיד שהיו גדולים איתנו. ואילו רב יהודה, כשאל יפחד מסנה, כדי לבטא את הצער שלו בתפילה לקדוש ברוך הוא, כשאל יפחד מסנה עת המיטרה, כבר היה יורד גשם. וענן כמצערין הנפשיים, ומצווח כצבחינן ולית דמש גרבן. אנחנו צמים ומצערים נפשנו, קדוש ברוך הוא לא עונה לנו. אמר לי, כמה יהיה, הראשונים אהבו כמה עשרי נפשי הוא הקדושת השם. וענן לא מסרין הנפשין הקדושת השם. הם היו מסרין נפשם על קדושת השם, אנחנו לא. מה הדוגמה שלו למסירות נפש על קידוש השם? זה לא ממש מסירות נפש, לא מושג, המושג הזה של סיכון החיים כפשוטו. הדוגמה כאן, כי עד הרב עד הברעבה, חזי אלאו קוטית, הוא ראה גויה אחת, דוות לבישת קרבלתה בשוקה. כנראה היה בגד חשוב מאוד בולט בחוסר הצניעות שלו, כך לפי משמעות רשי, משמע ממה שהיה בו הרבה אולי, לא שהיה חוסר לבוש, אלא איזה לבוש מאוד בולט בעזותו, שמאוד מזמין התמקדות מבט כנראה, משהו כזה, סבר דבת ישראלי, קם קרא מינה, איגלי מילתא דקוטיטי, זאת אומרת, בלי לחשוב פעמיים, קם וקרא את הבגד ממנה, והתברר שהיא גויה, שיימוה בארבע מהזוזה. זאת אומרת, בעצם היה עניין של תשלומי, אבל הקנאות שלו, הוא הלך על זה אפילו במחיר של לא לבדוק, לא התעכב, ושילם על זה 400 זוז. אמר לה, מה שמך וכולי, טוב, אז זאת אומרת, אז הביטוי של זה, מסירות נפש על קידוש השם. הביטוי הזה, מסירות נפש, מסביר פה מרן הרב, שיש מי שעושה את הכל בשכל קר. כל המדדים שלו לעבודת השם, הם עוברים דרך המסננת השכלית, המדויקת, מה שבדרך כלל אנחנו כן ממליצים כל דבר ודבר לעשות על פי התורה, על פי השכל הישר, אבל יש בדבר הזה לפעמים איזה מין מעצור. אם כל המנוע בא מהשכל הקר, זה לא בא מעומק המהות, זה חיצוני ביחס. אדם לא נמצא כל כולו מאחרי המצווה, מאחרי התורה, לשים עליה את כל חייו. כשאדם שם עליה את כל חייו, ייווצרו מצבים שבהם הוא חורג מהשיקול השכלי המתון המדוקדק, וזה יימצא על חשבונו. ככה הרב אומר, כמאי, זה היה הגדולה של הראשונים. הכל היה בא אצלם מהעומק הנשמתי. הגבירו שלמותם הציורי מאוד, והעבירו שלימות המדמי, הכוונה היא כוח האבוידה, על שלטון השכל הקר, רק הם הכירו את האמת, נעשו קרובים לשם השם. לא בחשבון קר ודרכי גרון מוגבלים באו לעבודה. קידשו את לבבם, הניחו לקדושת הנפש לפעול כתיבה. קדושת הנפש היא מחוברת לניסים. ים ישראל הוא עם של ניסים. במהותנו, כמו שהתגלה בקריאת ים סוף, מהותנו אנחנו ניסיים, שייכים לנס. אלא המהות הזאת היא לא מהות שאנחנו מתנהגים בה ביום יום. אבל יש לפעמים צורך שהמהות הזאת תבקע ותעלה. כגון מצבים כאלה של קנאות, כגון בתפילות, כאשר אין גשמים או יש צורך אחר לעם ישראל, אז פורץ הדבר הפנימי, הנפשי, הקדוש ברוך הוא עונה לעומת זה בניסי. זה המהלך המאפיין בעם ישראל, זה הסדר בעם ישראל, זה אופייני. אנחנו מוצאים כן זה גם במסכת שבת, שהעם ישראל הקדימו נעשה נשמע, אומר הגוי שמה, אתם עם הבזיזה, אתם הקדמתם ואמרתם נעשה לפני ששמעתם, זה משהו פה לא הגיוני. אז הוא אומר, זה כן, התכונה שלנו היא באמת שאנחנו לא מתעכבים, שוב, אחרי הסינון השכלי היבש, אלא הכוח הנפשי שלנו הוא הפורץ. ומה מוזכר שם, איזה דוגמה מוזכרת שם בגמרא? מוזכר שם שרבא היה מעיין בסוגיה, ולא הבחין שבעצם תוך כדי זה נדרס את האצבע שלו, ועד כדי שזב ממנה דם והוא לא מרגיש. זאת אומרת, פה אנחנו רואים שוב פעם את אותה תכונת מסירות נפש על אהבת התורה והשקידה והשקיעה בה, שבעצם עוברת גבולות והיא לא מסוננת על פי דרכי השכל. זה לגבי תורה, אנחנו מוצאים את זה גם לגבי ארץ ישראל. כן, הגמרא קורא לזה גם לעלייה של רבי זייר על ארץ ישראל, שהוא הגיע לירדן ולא הייתה מעבורת, והוא סיכן את עצמו על ידי התעלות באיזה גשר רעוע, וגם שם קראו עליו עם הפזיזה. אז הוא אומר, דוכדא דמשה ואהרון לא זכו. גם לגבי ארץ ישראל יש תכונה של מסירות נפש. אנחנו לא מתייחסים לארץ ישראל בצורה היבשה, אלא יש מקום לגלות את הכימיה והחיבור שלנו לארץ ישראל בצורה שהיא מעל דרכי השכל הקר. זה מה שמאפיין אותנו, זה הכל שייך, המשך מכיבוש ארץ ישראל, גם היישוב ארץ ישראל, כרוך באיזושהי דרישה לעשות מעבר לשכל היבש, אם כי אי אפשר לחייב על זה. אנחנו מוצאים נידון בראשונים, בתקופות שונות, לאור הסכנות שהיו, אם יש עדיין חיוב לעלות לארץ ישראל. זה מקובץ בפתחי תשובה, באבן העזר, העיני, פתחי תשובה ארוך לגבי מצוות יישוב ארץ ישראל בזמן הזה. ושם המוזכר, שכבר דן המביט, בתשובתו מביא שם את המערה מרוטנבורג. הוא אומר שכל שהסוחרים לא נמנעים לצאת לדרכים בים וביבשה, אם זה לא נחשב מסוכן לגביהם, אז זה סימן שאפשר לדרוש את זה מאנשים לגבי העלייה לארץ ישראל. וככה בעצם זה נראה המסקנה ההלכתית הרגילה. הרי אין פה מצווה לכאורה על פי השכל הישר, זה לא דבר, חוץ מכיבוש ארץ ישראל, מלחמה היא כן דבר שיש עליו דרישה של הסתכנות, כי במלחמה כל הכלל כולו נידון כציבור, כמו שכותב המנחת חינוך, כציבור, ציבור כולו יכול לסכן יחידים, כי הציבור כולו יכול להצליח במלחמה, הוא נדרש לצאת למלחמה הזו. אבל יחידים לכאורה לא נדרשים בעלייה לארץ, וכולל בזה גם ביישוב הארץ לכאורה, אי אפשר לדרוש מהם. אבל למשל רבי יהודה הלוי בסוף ספר הכוזרי שאל אותו מלך כוזר, שאל את החבר, למה אתה עולה לארץ ישראל? אז הוא קודם כל, הרי אין שכינה עכשיו בארץ ישראל, אז הוא כותב לו את כל המעלות של ארץ ישראל גם בזמן הזה. אחר כך אומר, מסוכן. אז מה אומר לו החבר? אז הוא בהתחלה, ממש הסוחרים לא נמנעים, יש חיוב. אבל גם מה שהסוחרים נמנעים, מותר ומצווה להסתכן, כאילו יש מעלה, כי לזכות בקדושתה של ארץ ישראל, זה יכול לעמוד מעבר לדרישה הזאת. וכך עשה, מה יעשה בגופו, רבי יהודה הלוי, כידוע שהוא כן עלה, הוא באמת נהרג, כמה שהמסורת שלנו מוסרת לנו, נהרג בארץ ישראל בסופו של דבר. אבל ההשתוקקות, יחשפו לה תכלית הכוסף, ההשתוקקות הזאת היא גדשה מעבר לשיקול השכלי הקר. ארץ ישראל היא ארץ חיים. הקשר של כל יחיד ויחיד לארץ ישראל צריך להיות קשר כזה שחוזרים הביתה ומיישבים במסירות נפש את ארץ ישראל כולה בבחינה ובתעצומות נפש האלה. אנחנו מוצאים גם בזמן תחילת עליית בית שני, אנחנו מוצאים שנחמיה, שהוא עולה לארץ בברכתו של מלך פרס, כתוב שהוא קיבל רשות לבקש ליווי. ויתן לי המלך כי יד אלוקי הטובה עליי, ואבוא אל פחבות עבר הנהר, ויתנה להם את אגרות המלך, נתן להם את המכתבים, וישלח עמי המלך שרי חיל ופרשי. קיבל ליווי מלכותי שנועד להגן עליו בדרך. אבל עזרא, שעלה כמה שנים קודם, עזרא כתוב, ויקרא שם צום, הוא בפמלייתו, ויקרא שם צום על הנהר אהבה, להתענות לפני אלוקנו, לבקש ממנו דרך ישרה לנו, ולטפנו לכל רכושנו. גזרו צום, להתפלל על כך שתימצא להם דרך ישרה לעלות לארץ ישראל. כי בושתי לשאול מן המלך חיל ופרשים לעוזרנו מאויב בדרך. לא רציתי לקחת מהמלך חיל ופרשים לשמור עלינו, כי אמרנו על המלך למור, יד אלוקנו על כל מבקשיו לטובה, והוא זו והפוע על כל עוזביו, ונצומה ונבקשם אלוקנו על זאת ויתר לנו. זאת אומרת, העלייה של עזרא, העלייה של עזרא הייתה באיזשהו סוג של מסירות נפש לפי החשבון אז, שכן היה מקובל ללכת באיזה ליווי של, שמסוגל להגן. עזרא, בארץ ישראל לא צריכה, אנחנו מתפללים וצמים, ואנחנו הולכים לארץ ישראל לברכת הקדוש ברוך הוא. יש משהו בכל המהלך הזה של ההתלכדות של עם ישראל עם ארץ ישראל, שכנראה דורש במצבים מסוימים שלא להיעצר על פי שיקולים מדוקדקים, שכליים, יבשים, אלא להתעלות בתעצומות הכוח הכללי המשייך אותנו לארץ ישראל בכל התקופות, וביותר במיוחד בתקופות שלנו שאנחנו נמצאים כאן. זה שייך כמובן כי מצוות יישוב ארץ ישראל ועניינה זה נמצא בחזית של המהות הישראלית שלנו. לכן זה לא יכול להתעכב לסדר מדוקדק. אנחנו מוצאים באמת בגדול מוסרי הנפש, רבי עקיבא, שבאמת הוא אמר, כל ימיי הייתי מתפלל, מתי הוא יגיע לשעה הזאת, מתי יבוא לידי, לידי והקיימנה. אז לא רק שהוא מסר נפשו על לימוד תורה ולהקהיל קהילות ברבים, אלא בעצם אצל רבי עקיבא התחבר השמע ישראל שלו בשעת מסירות הנפש. זה השמע ישראל שבעצם מבטא את גולת הכותרת של כל חייו של רבי עקיבא, כל לימוד התורה שלו, כל אהבת ישראל שלו, כל המסרים הענקיים שאנחנו משתדלים ללמוד מרבי עקיבא ותלמידיו, שזה כל התורה שלנו, הכל חתום בגודל הזה של מסירות הנפש. הרב כותב בקובץ ה' ר' נ' ו', חיים שווים את ערכם רק מתוך הידיעה שיש קדושת מסירות נפש. זאת אומרת, הקדושת מסירות נפש זה לא רק מדד או מצב שצריכים לעמוד ולעבור אותו כאשר מגיע המבחן, אלא המימד הזה הוא מימד שמגדיר כל הזמן את נקודת החיבור המהותית שלנו אל הקדוש ברוך הוא. מנקודת קידוש השם, מסירות הנפש הזאת, אנחנו יוצאים ובאים אל כל מה ששייך לתורה. עקדת יצחק, המבחן הזה של מסירות הנפש, זה הבסיס לכל התורה, לכל התורה יש בה שייכות למימד הזה של מסירות נפש, שכמו שאמרנו, במיוחד, במיוחד בדברים הכלליים הללו. כל שעם ישראל מגיע לתחנה גדולה, תחנת זמן מיוחדת, מבחינה מסוימת קשה במיוחד, שעם ישראל צריך לקפוץ מעליה, אנחנו רואים כך משמיים שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בסוג של מבחן של מסירות נפש, או משהו דומה לזה. כך אנחנו רואים מתחילת הפרשה, פרשת השבוע, אחרי מות שני בני אהרון. כותב פה חיים הקדוש, מדוע כאן מוזכר מיתתם של נדב ואביהו? כי בעצם בלי מיתתם של נדב ואביהו לא הייתה זכות לאהרון הכהן להיות נכנס לפני ולפנים בעבודת יום הכיפורים. הכוח שממנו שואב הכהן הגדול ומילא גם עם ישראל כולו להיכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים, זה מהכוח של בקרובה יקדש של נדב ואביהו. ומסביר אור החיים הקדוש שלמרות שאהרון הכהן בעצם המשהו של הגם שהיה לו בחטא העגל לכאורה כבר נמחל לו, אבל זה רק כלפי חוץ, בפנים לא נמחל לגמרי. הייתה לו, כן, כל מה שהוא עשה היה על פי הסדר, היה מוצדק, אבל לא לגמרי זך. אנחנו רואים בגמרא בסנהדרין דף זין, גמרא שם מדברת על סוגיית פשרה, יש שם את הפסוק, פוצע ברך נעץ השם, בפסוק זה כנגד אהרון נאמר, שמה? שבעצם הוא עשה כאן כמין פשרה, אהרון הכהן עשה כמין פשרה, ואיבן מזבח לפניו, מן הזבוח לפניו, חזל דורשים, שחור מסר נפשו, יצא כנגד עם ישראל, בזמן שהיה על הפרק חטא העגל, הוא יצא ומחה כנגדה, והרגו אותו. אז זכור, אהרון עשה שיקול שכלי, שהכיוון הזה, קודם כל, לא ילך, ולא רק שלא ילך, אלא הוא יחמיר את המצב שיתקיים, יארג במקדש השם כהן ונביא, אז כן, אז הוא בחר ללכת עם העם בצורה שבסופו של דבר, כן, ייווצר העגל, אבל אולי יותר לאט, כמו ש... אבל כאילו בעצם היה כאן סוג של פגם מאותו מקום שצריכה הייתה להיות הבערה הפנימית הזאת, שמעבר לשכל, ש... לכאורה כאן היה צריך לכבוש אותה. והצד הזה של משהו שמכונה בפסוק הזה, באיזשהו מישור של פשרה, היה צריך להיות מתוקן. אז בעצם נדב ואביהו, שהייתה להם קדושה עליונה, שלא הייתה מסוגלת להיגבל בסדרי עולם הזה, שלא כאן המקום להרחיב את הנקודה, אחר כך הרב כותב, אמרה הראיה, עמוד 464, כאילו החיבור שלהם לעשות כאילו מעבר לציווי, זה היה שייך לבחינות של עתיד לבוא, שלא הוכשרו באותו זמן, הם בגדלותם היו שייכים לזה, לכן התגלגל מהם פנחס זה אליהו, שהוא גם כן שייך לקומות של עתיד, אבל של עצמו, באותה תקופה שהדבר הזה לא היה ראוי, זה הופיע בתור פגם, בתור חטא, אבל כאן המעשה של לקיחת נשמותיהם היה סוג של קדושה שבעצם הכשירה את המדרגה הזו בקרובה יקדש. ככה זה בהקמת המשכן, וככה זה שוב כנראה בתקומתו של עם ישראל בארצו. אנחנו מוצאים, עוד כולנו נדרשים להכרה הזו. אני זוכר גם את מורנו רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, אולי זו הייתה פעם אחרונה שהוא יצא מביתו, שנה וחצי לפני פטירתו, הייתה, היה מעשה נורא בשבת לפני ל"ג בעומר, הייתה קבוצת מתפללים ממערת המכפלה, שבדרך לבית הדסה, מה שהיה אז כל היישוב היהודי בחברון, ירו בהם, נהרגו שישה אנשים. אחד האנשים היה תלמיד הישיבה, תלמיד ישיבת מרכז הרב, צבי גלט, שמקום דמו, שעלה מאמריקה כמה שנים קודם, הרב צודה הכיר אותו. הייתה לוויה בפתח הישיבה, חוץ מהדברים העיקרים שהרב צודה אמר עליו, הוא אמר משפט כזה, עכשיו חברון תיבנה. וכאילו מין, וכך היה באמת, החל מאותו זמן, פתאום נפתחו כל השערים שמשום היו אז חסום, עד אז חסומים, וישרו את היישוב בחברון, וכך אנחנו רואים, אף על פי שאנחנו לא חפצים במחיר הכבד הזה, אנחנו רואים שהעומק של כל מקום, מקום בארץ ישראל שנגאל ונכבש, הוא עומק כזה גדול, שדורש מחיר כזה, מחיר של נקודת החיים העמוקה. יש עוד דבר שאנחנו מוצאים, שהקדושים שבכל הדורות, במיוחד בתקופה הזאת, הם מחברים אותנו לעומקים שאולי לא כולנו משיגים אותם. אנחנו יודעים שמהלך התחייה שלנו פה בארצנו, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו מבינים עד הסוף מה זה אומר שעם ישראל חוזר לארצו, ושכינה חוזרת לארצה, ויבנה בית המקדש השלישי, וכל מה שבעצם כבר הולך להיות במהלך הזה, לדבקומות שאין לנו בעצם השגה גלויה. על אחת כמה וכמה שהציבור הרחב שעלה לארץ ישראל בהמוניו משיקולים שונים, וחלק בהם בכלל לא מעריך את מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל זאת מציאות אלוקית, שהקדוש ברוך הוא מחולל את התהליך הזה של קידוש השם, עם ישראל מתקבץ בארצו. המציאות הזאת, כמו שהרב כותב באורות, שעדיין אנחנו לא מכירים אותה, אורות התחייה למדבט, היא מעבר להבנה שלנו השכלית, בעומק אנחנו כן משיגים אותה. עומק הנשמה שכנסת ישראל כן יודעת מהו המהלך. אדרבה, התאורות ממקומות שונים בעולם אל עבר ארץ ישראל מסיבות שונות ומשונות. מה שעם ישראל אנחנו רואים מתלכד והולך לארצו בהמון כוחות, ונולדים כל מיני כלים וכוחות שמאפשרים את זה, זה בא ממקום עמוק מאוד. שכנסת ישראל כבר נמחה אבונה והגלות מיותרת, כמו שהרב כותב, וכאן כבר ניסלה דרך כבר עם ישראל במהותו ראוי לגאולה ומשתוקק לגאולה, והתהליכים האלה בעומק כאילו כבר נחתמו. נשמת האומה היא כן יודעת את המקום הנשגב שממנו הכל מתחיל. הקדושים, מוסרי הנפשות, הם שייכים למימד הזה. לדרכם אנחנו כולנו אוחזים את המימד הקדוש הזה. זה, אני חושב, הדבר העיקרי שאנחנו צריכים לשים נגד עינינו ביום המיוחד הזה, כשאנחנו מגיעים כל שנה ושנה, מיום הזיכרון ליום העצמאות, אנחנו באים לציין כל שנה מחדש את התווספות המדרגה, את המשך העלייה בכוח של קידוש השם שהולך ומתרחב משנה לשנה בעוד יישובים, בעוד עוצמה של כוח צבאי, כלכלי וחשיבות, וכמובן על גבי כל זה עוד עוצמה והתבססות של תורה ואמונה ומרחבי עם ישראל כולו, וכמובן כל זה הולך ומקרב אותנו ליעד הנשגב, למשמעות האמיתית שלשמה בעצם שבנו, והיא בעצם מה מצויה ביום המיוחד, יום העצמאות, שאנחנו זכינו בו לעצמאות שלטון עם ישראל בארצו, כשאנחנו מתכנסים יום לפני כן, שוב לזכור את אותן רבבות נשמות שבעצם מותם והקרבתם עזרה לנו לסלול את הדרך להגיע עד הלום בכל הזמנים, כולל גם בשנה האחרונה, עם כל הכאב והצער על אובדנם וההתעצמות של כולנו בזכרם הקדוש, ללמוד מהמופת שהם משאירים לנו, אנחנו צריכים גם לזכור שפה בזאת אנחנו כולנו נמצאים במערכה שבעצם מהותה היא קידוש השם גדול, קידוש השם גדול. כל המהות של התהליך הזה הוא קידוש השם גדול. אנחנו כולנו בסוג של מלחמה אחת ארוכה, שהיא מלחמה למען שמו השלם, למען החזרת השכינה, למען מילוי שם השם בשובו לארצו בשלמות, שבזה אנחנו כולנו משפחה אחת עם אותם נשמות יקרות שנפלו. אנחנו נקדיש את הלימוד והתפילות לעילו נשמתם, שבעצם זה בעצם שייך לאותה פסגה שבה המשרד כולו בחינת מסירות נפש. למענו יברך, ונקווה שבעזרת השם, בזכות זה, נגיע, יתקרב התהליך לסיומו, וכבר לא נצטרך קורבנות כאלו, הכל יהיה יותר מיושר בעזרת השם.